אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסלר.
ברוכות הבאות לפודקאסט שלי, נשים מדברות. כאן מעיין רוגק וסלר, בעלת הבית לרפואה טבעית בעולם החדש. קודם כל, התרגשות באוויר, האתר החדש שלי על הקורס הדיגיטלי שלי על כל הדרכים לטיפול טבעי ביתי בתינוקות ובילדים שלכם, עלה לאוויר, שזה מדהים. רק אתמול העליתי אותו וכבר אני רואה שרכשתם אותו ושאלות ותגובות, אז תודה רבה. ומי שכמובן רוצה להירשם, אני אשים לינק פה בפרק, אז מוזמנות. כמובן שעכשיו לקראת החורף ועוד עם הקורונה, הכנסתי באמת את כל השיטות לטיפול בשיעול, חום, נזלת, כאבי בטן, גזים, מה שלא תרצו, הכל ארוז לכם בקורס אחד, אז אתן מוזמנות, ואם יש שאלות כמובן תפנו אליי בפייסבוק, באינסטגרם, דרך האתר, איך שרק תרצו. ולנושא החם חם חם של היום, אז אני רוצה לשאול אתכן שאלה. האם כשאתן עומדות בפקק והרמזור אדום, אתן מיד נוגעות בטלפון ככה לבדוק מהר איזה הודעה או אולי הגיע מייל חדש? אם אתן בתור לרופא וככה עברו שתי דקות שאתן ממתינות, אתן מיד מוציאות את הטלפון מהתיק ורוצות לראות מה קרה ואיזה התראות חדשות קיבלתם, אם יש לכם בכלל התראות לכל אפליקציה וכל צפצוף קטן גורם לכם ככה לרוץ ולבדוק מה קורה בטלפון שלכם, או שאולי פשוט אחר הצהריים שלכם אתם רוצות לתת תשומת לב לילדים, אבל כל שנייה אתם מוצאות את עצמכם מחזיקות הטלפון בעוד הודעה, בעוד גלישה ברשתות החברתיות. אז כנראה שאתן מכורות וכדאי שתקשיבו לפרק של היום. הזמנתי את יעל מן שחר, מרצה מבוקשת, בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בייעוץ ארגוני, הייתה מרצה ושדרנית רדיו בתחום הפסיכולוגיה של הטכנולוגיה, והיא הולכת לדבר איתנו היום על המחלה של המאה ה-21. אז שלום יעל.
שלום, מעניינים.
מה נשמע?
מצוין.
הצלחנו להיפגש ובשעה כה מוקדמת.
כן, ככה צריך לפתוח את הבוקר עם שיחה טובה.
נכון, ואני חייבת להגיד לך, אני אוהבת את זה. אני אוהבת את 8 בבוקר, אני אוהבת את השעות המוקדמות, כאילו, היום הרבה אומרים לי, בואי ניפגש בערב, אני מודה שבערב אני לא בן אדם.
טוב, תראי, זה משותף לגיל, באמת. רוב האנשים שהם מתבגרים מעדיפים את שעות הבוקר, ואני נמנית איתה עם האנשים האלו.
לגמרי, לגמרי. טוב, אנחנו יכולים לדבר היום על נושא, כנראה לוהט, לפי מה שאני ראיתי ברשתות, כששאלתי ככה, את יודעת, לאחרונה, על מה בא לכם שאני אדבר, איזה נושאים מעניינים אתכם? ופתאום עלה, אולי בגלל הקורונה, אני לא יודעת, פתאום עלה בזינוק מפתיע, נושא מסכים, התמכרות, ניידים, מחשבים, אולי כי אנחנו באמת כל היום שם, עכשיו.
כן, נכון.
וקראתי לך SOS, שנדבר ונעשה סדר.
ובאתי SOS.
באמת באת SOS, אבל דקה לפני שנצלול לעולם המטורף הזה, איך בכלל הגעת לזה? זה מאוד מעניין אותי, אני כל הזמן...
זו שאלה שבאמת, אם על כל פעם שהיו שואלים אותי את זה, הייתי מקבלת שקל, יכולתי לא לעבוד. אז ציימתי את התואר השני שלי בייעוץ ארגוני, אחרי שעשיתי תואר שם בפסיכולוגיה, אז תמיד עניין אותי, נפש האדם, התנהגות לא רציונלית, ואז בסוף התואר השני נתקלתי במאמר, שאומר שהמוח שלנו משתנה, ואנחנו לא מצליחים לקבל החלטות כמו פעם. אז אמרתי, מה, מי כתב את זה? מה, מאיפה זה צץ? איזה מדעי המה זה? והתחלתי להתחקות אחרי השורשים של המאמר, כי לכל מאמר הוא מתבסס על מספר מאמרים. ואז גיליתי עולם שנקרא הפסיכולוגיה של הטכנולוגיה. עכשיו, תראי, זה כינוי, זה לא שעכשיו אתה יכול ללכת לאיזה אקדמיה בעולם ולהגיד, יש לכם פה בחלקה של הפסיכולוגיה, זה כינוי לאנשים שחוקרים את השפעות הטכנולוגיה על האדם במסגרת אקדמית.
אוקיי.
וזהו, ומאז אני...
נשאבת.
נשאבתי, אני עדיין קוראת כמעט כל מאמר שיוצא מדי שבוע, כדי להישאר הכי חמה על המחלה.
וזה גם כאילו נושא שעכשיו באמת נהיה הרבה יותר כזה במודעות, ויש יותר מחקרים ויותר מידע עליו.
כן, כשאני התחלתי, היה הרבה יותר צקצקנות. זה היה נורא נחמד. כן. להרצות שרוב האנשים חושבים של, יאללה, תשחרי, זה העולם, זה מה שהולך להיות, מה את חושבת, זה, כולם, גם טלוויזיה ורדיו שהם יצאו.
נכון.
אני אוהבת שאומרים לי את זה, אני נמסה.
נכון.
ואני כזה עם חיוך כזה, אוקיי, אוקיי.
חכו ותראו.
איזה כיף, נתראה עוד 10 שנים. אתה תמשיך לעשות מה שאתה רוצה, אני לא קופה את עצמי על אף אחד. אני מדברת, מי שרוצה, שיקשיב.
ועכשיו רוצים הרבה להקשיב, לא?
ועכשיו רוצים הרבה להקשיב, וזה כל בסדר.
ויש לך הרבה גם מה להגיד. אז בעצם זה העיסוק העיקרי שלך היום, נכון?
כן, ממש 24-7.
וואו. כאילו את מרצה גם בתקשורת וגם בארגונים וכולי, על הנושא הזה ספציפית, על איך הטכנולוגיה משפיעה עלינו,
כן.
על ההחלטות שלנו, על הגוף נפש שלנו.
ממש.
על החיי היום-יום שלנו.
ממש, ככה.
אוקיי, ואיזה מסקנות, אגב, תוכל לשתף אותנו ש... חשוב שנדע באמת, כי את אמרת יפה מקודם, ואומרים לי את זה הרבה. אומרים לי, כאילו, תשמעי, זה רק ילך ויחמיר במרכאות, נכון?
יגבר,
נכון, לא על שלילי.
זה יהיה יותר.
זה ילך ויגדל. אנחנו רואים את זה עכשיו עם הקורונה, היא עשתה לנו כזה מין fast forward מטורף, של מה שכנראה היה קורה עוד 10 שנים, קרה לנו בשנה, הילדים שלנו לומדים בזום, אנחנו עובדים בזום, טיפולים פסיכולוגיים, טיפולים, כל מיני טיפולים.
אנחנו הרבה יותר נגישים לעולם, נקודה.
בדיוק.
שזה בהכרח דבר טוב, אני לא מבינה בכלל איך אפשר לשבת עכשיו 4 שעות סיור מוחות, ולחשוב שזה דבר לא טוב. זה דבר מופלא, ואני לא אומרת את זה בשביל להיות הפוליטיקלי קורקט הזאת, או המרצה הזאת שנתפסת קולית, כמו אימא שמנסה להיות מגניבה בכוח עם החברים של הבן שלה. No offense to anybody, כן? אבל אני באמת לא מנסה לעשות את זה משם. אני באמת, באמת ובתמים, נהנית מהטכנולוגיה. אני מחכה שהיא כבר תהיה לבישה. זאת אומרת שכולם מתחמשים היום בטכנולוגיה לבישה, שזה במילים פשוטות אומר, לסחוף את הלבנה הזאת ממקום למקום, זה תרחה. כמה פעמים, אוי, שרתי את זה באוטו, אוי, כן. שרתי את זה בבית, אוי. זה סיוט. ואוטוטו זה ייפטר, ואיזה כיף. אני הראשונה שיצהל.
אבל, חייב להיות אבל.
אבל צריך לדעת איך להתנהל עם זה, כאילו, עם כל קסם צריך לדעת איך להתנהל.
נכון, אבל את יודעת, מצד אחד את אומרת שזה דבר כאילו חיובי, ואני מסכימה איתך, הרבה דברים הם באמת מופלאים, מה שאפשר לעשות היום, זה מדהים. אבל מצד שני, ארגון הבריאות העולמי, דהו, כן הגדיר ב-2020 השנה, את ההתמכרות למסכים וגיימינג ומשחקים, כי הפרעה נפשית לכל דבר.
נכון.
הוא ממש הכניס
אותה. אגב, התכחשו לזה שנים. אני נכנסתי נכון. לתחום שעוד, ואני מודה, הוא מתוודה פה בפנייך, שגם אני הייתי מאלה שקצת הכחישו את ההתמכרות. אני טענתי בזמנו, לפני 4 שנים, שזה יותר OCD מאשר התמכרות. כאילו, זה יותר איזושהי טקסיות כזאת, אנשים חייבים לפתוח את הטלפון שלהם בבוקר, מתוך OCD ולא מתוך התמכרות. כי השאלה הנשאלת היא כזאת, ואני שואלת עכשיו את המאזינים. האם אתה יכול לעצור? נגיד, אנחנו עכשיו רוצים לעשות בעבודה, זה 3 ימים של פיתוח אישי, או משהו מעניין, סדנות הכי מרתקות, מביאים לכם את זוכי הפרס נובל שיעבדו איתכם. בסדר? מרתק יהיה, מבטיחה. אתם יכולים להתנתק 3 ימים מהנייד, ויהיה לכם גם כיף. אם התשובה היא ברור, רק קחי את זה ממני, אז כנראה שאתה לא שם, אתה לא מכור. ואם התשובה היא, אין מצב, אפילו לא 4 שעות.
אז כנראה שאתה...
אז בוא נדבר.
בזון של ההתמכרות. ותשמעי, אנחנו רואים את זה, זה משפיע על הגוף, הרי עשו לא מעט מחקרים, שברגע שבן אדם שומע את הנוטיפיקציה שלו מצפצפת, ולא נתנו לו לגשת לצורך העניין, וחיברו אותו לכל מיני אלקטרודות, אז התקף חרדה.
כן, הקורטיזול משתחרר בתגובה לנייד.
כן.
קורטיזול משתחרר גם בתגובה למסעית שתצפצף פה למטה בזמן נכון, שניבת מקליטות.
נכון.
אבל כשמסעית מצפצפת בין 200 ל-300 פעמים ביום,
בדיוק.
כל אחד יהיה תחת בעיית סטרס קשה לדעתי.
אז זה מה שאני שואלת, כי אני אומרת כזה דבר, אני רוצה להביא לך רגע שנייה את עולם הרפואה מהצד שלי, בדיוק השבוע נתקלתי בבחור צעיר, לא שאני, אני לא פה אומרת שזה המצב, בסדר?
אני יוצאת פה בגילוי.
כן, דוגמה, דוגמה. בחור צעיר בן 38 או 9, עשה בדיקת סקר מנהלים רגילה, אם אתם יודעים מה זה, לוקחים אותך לאיזה יום כזה של בדיקות, מטעם העבודה, לראות מה קורה אם אתה בריא וקשיר, במקרה בבדיקת מאמץ על ההליכון, אמרו לו, תשמע רגע, משהו פה בלב שלך לא בסדר. לא מאשן, בחור די רזה, ככה אני חושבת שהוא גם שומר על עצמו, מפה לשם טיפול נמרץ לב, מיון, צינטור, 90% חסימה בלב, כזה.
וואו.
עכשיו אני רוצה להגיד לך שהדבר הזה קורה, אני פשוט, יש לי כמה אנשים שאני מכירה שם במחלקה הזאת, מצב הזה של בחורים צעירים, לפעמים נשים, אבל קצת יותר גברים, בני 30-40, קורה כמעט כל יום לאחרונה.
וואו.
כלומר, אנשים צעירים מגיעים, ואני שאלת השאלה, חלקם יכול להיות מעשנים, ואז הם גם נניח עם תזונה גרועה, ואת יכולה להגיד מצד אחד, אוקיי, אי אפשר להשים נגיד רק סטרס, מסכימה. כן. אבל לא מעט מהם הם אנשים כביכול בריאים, אבל עובדים, אבל עובדים באורח חיים סטרסי. עכשיו, אני לא אומרת שהמסכים חוסמים לך את הלב, כן, רק שזה יובן, כי לפעמים...
אבל את אומרת משהו מדויק, 85-90% מהמחלות בעולם נובעות מסטרס.
מסטרס, בדיוק, זה מה
שאני רוצה להגיד. זאת אומרת שאם אתם עכשיו, נגיד, מקשיבות לנו, והייתם חולות לא מזמן, ואתם עכשיו חולות או משהו כזה, סבירות מאוד מאוד גבוהה, כמעט ודאי, כמעט ודאי, שזה נובע מעודף קורטיזול בדם. בדיוק. איך נוצר לי עודף קורטיזול בדם? סטרס, מה גורם לסטרס? ילדים. אבל היום הגורם, לדעתי, 2 או 3 בעולם,
כן.
זה הסמארטפונים שלנו.
בדיוק, אז בגלל זה אני אומרת, כי אם את אומרת שאנחנו יודעים שזה משחרר לנו קורטיזול, אנחנו יודעים את זה. אני שמעתי טיטי, אני לא יכולה לגשת, הגוף שלי נכנס לאיזשהו סטרס, מה שפעם אולי היה קורה לאדם הקדמון כשהיה רודף אחריו.
את יודעת מה? זה אפילו יותר מזה. אני יודעת שיש כאלה, אני כבר שמעתי את כל הפידבקים מהקהל האפשרי, בסדר? אז יש לי פה ממוצע אחרי הזמן. ויש את אלה שמשומעות אותנו עכשיו אומרות, תקשיבי, לי אין את הקטע הזה. כלומר, אני אצלי בכלל טפרון על שקט, אני גם כשאני שומעת את ה-TTT, זה לא עושה לי כלום. עכשיו, נגיד שהיא לא צודקת, אבל נגיד, הלכת להתווכחי עם פסיכולוגיה של בן אדם, תראה, יש אנשים שמחייבים לעצמם ואומרים שזה לא כואב, אוקיי? אבל עובדתית, מה שקורה זה שהטלפון גורם לנו לג'נגל הרבה. שימי לב מאיפה הקורטיזול, זה, אני קוראת לזה, הכניסה האחורית של הקורטיזול. אנחנו עכשיו בפודקאסט, נגיד, אני אומרת לך, חכי שנייה, יש לי משהו בנעל, תמשיכי בינתיים. זאת אומרת, טוב, יעל לא מתעסקת בנעל שלה, אני אבדוק רגע, בינתיים אם קיבלתי הודעה. מה שעשית עכשיו, נראה מאוד מאוד רגוע ותמים, הנה תראי, אני אפילו מדברת רגוע. את בדק שנייה משהו וחזרת אליי. זה ג'ינגול. עכשיו תקשיבו טוב, במדע הסטרס, ג'אגלינג, זה אפילו עוד לפני גירושים. כאילו זה המקור הראשון לשחרור מוגבר של קורטיזול. ועכשיו אני מפנה את זה למאזינים ומאזינות. מאזינות. כמה מכן... כמה אתם מג'נגלות במהלך ה10 שנים האחרונות? כמה, אם אני עושה לכם טבלה, עלייה של כמה? 200%, 400%?
שי.
אז הנה לכן מאיפה צץ הסטרס. זה לא
כאילו לא מספיק, את אומרת לא מספיק אורח החיים עצמו. עבודה, ילדים, לאסוף, להחזיר.
כן, זה שכבה מעל זה.
מעל זה יש לך משהו שנמצא איתך כל היום.
וגורם לך לג'נגל.
וגורם לך לג'נגל. מספיק שנגיד נכנסתי למייל, קפצתי לפייסבוק, קפצתי לאינסטגרם, אני בוואטסאפ, כאילו עשיתי עכשיו מיליון דברים.
גם שאת נוהגת, יכול להיות רמזור עצור, את אומרת, טוב, וואו, איזה פקק, זה רמזור של 5 דקות, אני בינתיים יהיה בטלפון שזה לכאורה, נראה הדבר הכי נכון ויעיל לעשות. מצוין, הכירתי, כל המטרה של השיחה שלי ושמעיין היום, זה שתביני שהמחיר שאת משלמת לזה, אם באוכל זה קלוריות, אז פה זה קורטיזול.
כן, שבאמת ההשלכות שלו יכולים להיות, אנחנו מדברים פה עכשיו לטווח ארוך, כן? סטרס כזה לטווח ארוך, יש לו השפעה על הגוף שלנו.
חד משמעית.
ועל הנפש.
זקנה בין היתר קמטים, בואו, אני אתת את כל המוטיבציה.
אגב, גם על הנפש, כאילו חרדות, דיכאון, שמושפעים מהסטרס.
אמרתי, זה לא אחת, חרדה ודיכאון, זה תהיה המגפה של המאה ה-21 ולא הקורונה. קורונה היא פה ביולוגית, היא פה, היא תיעלם, לא יודעת מה, אבל סטרס וחרדה, עם ובלי קשר לקורונה.
אז זהו, אז כתבה לי מישהי, משהו מעניין, היא כתבה לי שהיא אחרי לידה, 3 חודשים אחרי לידה, ורשמה לי, קשה לי לראות את הרשתות החברתיות לאחרונה, זה מרגיש לי שזה מכניס אותי משהו דיכאון חרדה, מצד שני, לא יכולה להפסיק.
נכון.
קצת כתבתי לה, כזה רציתי להבין מה היא אומרת, אז היא אומרת, תשמעי, אני נכנסת לכל מיני בלוגריות של אמהות, ואנשים שגם ילדו, החיים שלהם נראים דבש, ואני מרגישה לא טוב, ואני מנסה להבין, היא אומרת, אם משהו לא בסדר בי, שהחיים שלי כאלה מבולגנים ולא יפים, או שזה באמת פייק, אבל הפער הזה לא עושה לה טוב, מצד שני, היא לא מצליחה להפסיק להיכנס ולראות.
תשמעי, השאלה היא כל כך קלאסית, שזה נשמע כמעט שטול, אבל אני מאמינה
לא, באמת שלא, מוכנה להראות לך.
לא, כי זה הכי קלאסי שיש. את יודעת, פייסבוק בעצמם, אני לא יודעת כמה אנשים יודעים את זה, אבל פייסבוק עושים המון ניסויים.
כן.
פסיכולוגים, הם רוצים לנסות להבין, מה יש להם ביד, הם רוצים להבין את הכלי. אחד הניסויים היותר מפורסמים שלהם, ופסיכיאטר הוא דווקא הוא זה שסיפר לי את זה, פה מישראל, הוא אמר לי, אחד הניסויים הכי מפורסמים זה שהם ניסו להבין מה גורם לך להיכנס יותר. אם יש בפיד שלך חדשות שהן פחות טובות, נגיד, הענקה גורמת לכאבים בעיקר בציצי שמאל, זה גם סוג של פוסט לא טוב.
כן.
מה גורם לך להיכנס יותר? פוסטים טובים או פוסטים רעים? נו, אנחנו מעניקים היום פרסים בתוכנית, אז אני אתן לך להיות הראשונה שונה.
פרסים לא טובים, זה בטוח.
אבל למה?
תמיד כיף לנו לדעת שאולי מישהו סובל יותר, או נראה לי, או...
למה אנשים בעיקר אוהבים חדשות, למה החדשות שלנו בערוץ 2 הן בעיקר רעות ופחות טובות? למה כל הפלטפורמות האלה שניסו לעשות החדשות הטובות, חצי שעה שחדשות טובות הן פחות מצליחות? אנחנו בביולוגיה שלנו מונעים לחפש את הרע. תקשיבו, זה לא קשור לעניין בודהיסטי, אנלפיסטי, זה עניין הישרדותי. אם אני ואת יושבות עכשיו, פתאום אנחנו שומעות רעש כאילו מוזר, שבדרך כלל לא קורה פה בבניין, את תבקשי ממני, חכי שנייה, אני רוצה רגע לבדוק מה זה היה. זה הישרדותי, ולכן זה מועתק גם לדברים רכים כמו בעולם הדיגיטלי. תראי איזה קטע.
אז אנחנו נמשכים לזה.
אנחנו נמשכים לחפש את הרע, כן.
כלומר, אם היא רואה באמת אישה שככה, כביכול טוב לה ויפה לה, אבל לה זה גורם להרגיש לא טוב, אז היא רוצה...
כן, זה כמעט לוז-לוז, זה מה שאת מתארת פה.
כן.
זה הפומו. עכשיו, הם גילו שאם עכשיו, את רואה שקים קרדשיאן, מפרסמת ששבועיים אחרי הלידה היא חזרה למידה שלה, אז לכאורה, זה חדשות טובות, נכון? אין פה שום אלמנט.
עבורה זה חדשות נהדרות.
בדיוק, אנחנו מפרגנות, אנחנו אוהבות, נשים בעד נשים. אבל גם זה, זאת אומרת תחושה שמישהי פה חיה את החיים יותר נכון ממך. זאת אומרת, אם אני אסכם את זה שנייה, אני לא יודעת כמה הצלחתם להבין את זה מהמילים שלי, מדיה חברתית היום, עד כמה שיש לה יתרונות והיא מחברת בין משפחות, ועד כמה שהיא, איך אמרו בסרט, מצאה המון השתלות בעולם בזכות המדיה החברתית. היא עושה המון טוב, אבל היא בעיקר עושה רע. עכשיו, רגע, אני רוצה לתת פה כוכבית. זו כוכבית מאוד חשובה להרבה נשים ששומעות אותנו. זה תלוי באיזה מצב נפשי את נמצאת. אם את נמצאת במצב נפשי יחסית טוב, את כרגע בהיילייט של החיים שלך, מותק, אגב, פתחי סוגריים, את בקושי תרצי לבדוק מדיה חברתית, אז סגור סוגריים. אם את נמצאת, אז זה לא ישפיע עלייך לרעה.
כן.
מדיה חברתית, את יותר חסינה אליה, זה נכון אגב לכל דבר בחיים.
נכון.
את יודעת, אם את ממש בטוחה בעצמך ואת חיה את החיים, אז ילדים שמצוקים לך בבית ספר קצת יעבור לידך.
כן.
עכשיו, אני רוצה לפנות לאלו שהם במקום לא כל כך טוב. אולי הם הפסיקו לעבוד בגלל הלידה, אולי יש להם קשיים בבית. אם את במקום vulnerable, פגיע, בהכרח להתרחק ממדיה חברתית כמו מאש, את זה אני מצוטטת כרגע למעלה מ-30 פסיכיאטרים מסביב לעולם, שלאחרונה עשו מספר כנסים סביב הנושא של מדיה חברתית, ואני הייתי שם לצוטט, והם אומרים לי את זה, חלקם היה גם בכירים פה בתעשייה, אמרו, כל זה דבר, תתרחקי ממדיה חברתית,
כי זה...
כמו מאש.
כי זה בעצם... יוריד אותך עוד יותר ועוד יותר?
זה עוד
כלומר,
יותר.
כלומר, אם את עכשיו נניח...
יעמיק לך את הבור.
אם את עכשיו במצב של התחלה של איזה חרדה או דיכאון, בקטנה בחיים האישיים שלך, תיכנסי לשם, את תגיד.
את תעמיקי את הבור הפסיכולוגי, כי מה שקורה, עכשיו רגע בואי נעשה עוד גיחה שנייה, אני מקווה שאני לא מסבכת אותה, מקסימום תחזירו אחורה. הרעיון הוא כזה, שאנחנו נכנסים למדיה החברתית, אנחנו משחררים גם הרבה דופמין. שזה הנוירוטרנסמיטר שגורם לנו להרגיש טוב. למה? תראו, נכון, אמרתי מקודם קורטיזול, זה ההפך של דופמין, אבל משתחרר לנו דופמין, הורמון הנוירוטרנסמיטר של תענוג, כי יש פיד אינסופי, כי יש התראות, שאם אני מפצפצת אותן,
יש חיים.
פצפצים. כן, יש כזה, קוראים שם המון המון דברים, שמשחררים לי דופמין, אבל בכמויות אסורות. כלומר, אוכל טוב, שאת רעבה, משחרר כפות דופמין, מצוינת.
כן.
זה מחזק אותך. את יכולה עכשיו להקשיב, את יכולה להתרכז. כשאת נכנסת למדיה חברתית, את לכאורה אפס מאמץ, ואת ממלאה את השק שלך בדופמין, תנסו לך דמיין כמו בלון, שמנפחים אותו, ואז מוציאים את האוויר, הוא חוזר להיות קצת מדול, יותר גדול?
כן.
אז זה מה שקורה אצלכם, הבור הפסיכולוגי, אחרי שנכנסת למדיה, בדיוק. ניפחתם את הבלון, כשיצאתם מהמדיה חברתית,
שיבה.
בדיוק. ואז נשאר הגומי התרחב, הגומי, האלסטי,
כן.
אל תתפסו אותי בזה, ואתם נשארות עם בור טיפה יותר גדול ממה שהייתי מקודם.
כאילו עוד יותר...
של חסך.
כן, עוד יותר שאבנו את עצמנו לדבר הזה. כאילו, אבל זה כנראה הבעיה של ההתמכרות, שזה כאילו, כמו שאת עכשיו בן אדם אלכוהוליסט, אוקיי, אז הוא שותה ולכמה רגעים באמת, או כמה שעות, האלכוהול גורם לו לעלייה של תחושה טובה, ואיזה כיף ואיזה יופי וכו', ואחר כך, כשיש את היציאה של החומר מהגוף, נפילה גדולה.
אאוטשה, זה בדיוק, תראי, בדיוק. התמכרות, המקור שלה זה שבאיזשהו שלב אתה שותה רק כדי למלא את החסך ולא כדי למלא את הבור.
בדיוק.
אתה שותה, אני רוצה שתדמיינו עכשיו, תציירו לכם בור, ואז מסביב לבור תעשו בור אחד יותר גדול שאוכל אותו. Mm-hmm. הבור הקטן זה הנפש שלנו, הבריאה, קצת דברים טובים כמו שיחה עם הבן שלי, וזה ממלאים לנו את הבור הזה. ומדי פעם אנחנו צריכים במהלך היום לחזור ולמלא אותו. אבל ברגע שהתחלתם לשחרר לעצמכם באופן סינתטי דופמין, כמו במדיה חברתית, מה שקורה עכשיו, אתם בעיקר מתעסקים בלמלא את הבור הגדול, והבור הקטן הוא בכלל כבר לא רלוונטי.
נכון.
ואז נוצרות חרדות ודיכאונות, בדיוק מהמקום הזה. זאת אומרת, okay. אלוהים ישמור, אני עכשיו הייתי שעתיים, צחקתי, ראיתי סרטונים, למה אני לא מאושרת? Mm-hmm. אני לא מצליחה להבין.
כן.
אז הנה גברת.
אז עכשיו הבנו, עכשיו הסברת לנו איך זה עובד. וילדים, בואו נדבר על זה רגע, יש להם בכלל את היכולת להתמודד עם הדבר הזה? הרי גם אצלהם זה קורה. אבל הנפש שלהם עוד לא מספיק, מה שנקרא, מוחזקת או... או שלמה בשביל להתמודד, זה לא קצת יותר מסוכן עבורם?
כן, אני חושבת שאם נחזור לדימוי הבור, אז אצלם הבור מתרחב הרבה יותר מהר. אמאות, תקשיבו טוב, אם אתן יכולות לספוג דברים וכבר להתמודד עם העולם, יש לנו כבר מחוספס לנו, יש לנו קסקסים mm-hmm. כבר, הם הרבה יותר נשמות רכות.
בדיוק.
ונותן יודעות את זה. אז כאילו מה שקורה זה שאצלן, הבור הגדול קורה יותר מהר mm-hmm. ומתרחב יותר מהר.
אוקיי, אז הסכנה היא יותר גדולה.
הסכנה היא יותר גדולה. ואם הם פגיעים, אז אם נגיד עכשיו...
אבל את אומרת, כאילו התחלנו את השיחה מזה, שכמובן יש לזה גם צדדים חיוביים, אנחנו לא אומרים שלא. אבל הם הולכים לגדול לעולם, שלא את ולא אני גדלנו בו, אז ואם כבר גדלים בעולם
שלנו. לילדים מתחת לגיל 14 אין שום צד חיובי במדיה חברתית, אפילו לא אחד.
בדיוק, אז בוא נדבר על זה שלילדים. זה לא חיובי, ואם אני חושבת עכשיו על אחיין שלי בן 10, שנמצא היום לא מעט שעות. בטיק טוק
או משהו כזה.
יותר בפורטנייט, אקסבוקס, אחיינית שלי בן 13 היא בטיק טוק, ואז אני אומרת לעצמי, רגע, אוקיי, אבל עכשיו הם בני 10 ו-13, מה יהיה איתם עוד 10 שנים? כאילו, בכל זאת, 10 שנים של הצריכה הזאת עכשיו,
יש לנו מספיק חומר לעובר, אפילו לא צריך להסתכל כל כך
לא צריך
רחוק,
אז
תאמיני לי.
מה אנחנו עושים? כי אנחנו דיברנו על זה מקודם, שאנחנו אומרים, היי יופי, זה הולך וגדל. אוקיי, עכשיו אני רוצה שאם את יכולה להגיד לאימהות שמקשיבות לעצמה, גם כלפי עצמן, כי דיברנו על מה זה עושה לנו המבוגרים, וגם לילדים, אנחנו חיים היום את עולם הזום, לפחות כרגע בעולם הקורונה, יש בית ספר במחשב, יש משחקים במחשב, הכל קורה בטלפון,
במחשב.
בדיוק. מה כן אפשר לעשות בשביל, תשמעי, שהילדים האלה לא ימצאו את עצמם בסוף, בסוף שנת הקורונה הזאת, עם דיכאונות וחרדות ו...
מה זה בסוף שנת? תקריתי, בואי נצא עכשיו למשל רחוב, ניקח את המיקרופונים איתנו, ונשאל ילדים איך הם מרגישים
כן,
בתקופה הזאת.
כן, זה כבר שם.
את לא צריכה לחכות לסוף.
נכון.
השאלה איך אנחנו יכולות להקל כאמהות.
בדיוק.
וכרגע, קודם כל, אני רוצה לצאת פה בהצהרה שיהיה ברור. אני משחקת באקסבוקס, יש לי אקסבוקס. שלי ושל הבן שלי, שהוא בן 7.5, אנחנו מקפידים לשחק, אנחנו מאוד אוהבים לשחק, כל החיים שלי אהבתי לשחק, כמו שאומרים לי הורים, מה, אני הייתי קטן, הייתי דבוק לסופר מריו.
גם אני הייתי דבוק לסופר מריו, עוד יש לי אותו פה.
נו, זה כיף.
שנות
ה-80. איזה כיף, משחק זה כיף גם שהוא בווידאו, וזה נכון, העניין הוא כזה, שיש משהו שנקרא, אני רוצה שאמא טובה, אמא שיכולה לעזור, זה אמא מבינה. אז אני מסבירה לכם אמאות שתבינו, וכל אחת תמצא את הדרך שלה לעזור. יש מה שנקרא שכבות של דופמין. עכשיו זה, אני מוותרת פה על הפרטים הקטנים כדי לתת להם תמונה רחבה.
אוקיי.
שכבות של דופמין זה אומר, נגיד סופר מריו, יש 2-3 שכבות. יש את העובדה שזה משחק וזה כיף, זה משחרר דופמין. יש כאילו משימות, משימות משחרר דופמין. ויש צבעים עם מוזיקה מגניבה כזה, תן, 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 יפה. וזה כיף. אז הנה, 3-4 שכבות של דופמין. עכשיו, ככל שאנחנו לוקחים משחקים שיש בהם יותר שכבות של דופמין, אנחנו חוזרים בחזרה למדיה חברתית, לבורות. נגיד פורטנייט. על השכבות שאמרתי, שיש משחק ויש משימות וזה, תוסיפי את זה שיש אינטראקציה עם אנשים מהעולם, זה מאוד מרגש, זה מכניס המון דופמין. הלאה, תחסי לבור עוד שכבה. אנחנו, זה פיד אינסופי, כמו בפייסבוק, זה אין שלב אחרון. גם יש, אתה לא מגיע אליו לעולם, כאילו זה אינסופי, אז את כאילו, הסיכוי שאתה תפתח את המחשב ולא יחכו לך שם דברים חדשים ומפתיעים.
כן.
הנה עוד שכבה, תמרחי. יש, בטח אני עושה פה חטא רציני ואני לא זוכרת פתאום, המון המון דברים, האנימציה למשל היא מאוד חדשנית, היא מאוד...
נכון, תלת מימד, צבעים וזה.
בדיוק. עוד שכבה של דופמין.
וזה שזה תוכן גם אלים, זה לא משנה.
עוד שכבה של דופמין.
כי בואי, סופר מריו דרך על פטריות בסך הכל.
נכון, ככל שהתוכן יותר אלים, זה מרגש, ריגוש, שווה דופמין. אם אתם אומרות, וואי, זה נורא מרגש אותה, אז אני מבקשת מכן לאמץ היום שפה מדעית, ולהגיד, זה משחרר לה המון דופמין.
אז אני בתור אמא יכולה להגיד לילד, מה זה יכולה? אני שואלת כאילו שאלה. כדאי לי להגיד לילד שלי, תשמע, פורטנייט לא.
שאלת המיליון דולר.
כי כל החברים משחקים, you know.
לכאורה זה מתבקש שאני אגיד את זה. אני קצת מרגישה שקטונתי, אני תמיד פחדת לדבר על הורות. אני בעצמי אמא צעירה, אני רק אמא לשניים, ויש לי, הילד הכי גדול שלי הוא בן 7.5.
כן.
מה אני יודעת על העולם, ומה אני יכולה לחנך הורים אחרים. תשמעו, אני אומרת לכם מה זה עושה. אם הבן שלי ירצה לשחק פורטנייט, אני אגיד לו, חמוד שלי, יש פה שתי אופציות. או שזה רק שאני, אבא או אחיין שלי ישחקו איתך, או שתחכה לגיל 14 כזה, שהמוח שלך כבר לא יהיה רגיש כל כך לשחרור מוגבר של דופמין.
כן, טוב, האמת היא שעכשיו שאני חושבת על זה, עשיתי פה מספיק פרקים גם על הדרכת הורים. תכלס, ברור שהחינוך הוא בידינו. תמיד אנחנו יכולות להגיד לא על משהו וכן על משהו. אנחנו פשוט לפעמים לא מצליחים... אנחנו תמיד אומרים רגע ולחברים שלו וזה, וזה כבר דברים שאנחנו אומרים לעצמנו. את אומרת, אתם יודעים מה זה עושה.
אוקיי. נראי, תגידי, אמא שנכנסת לחדר, מורה נגיד את הבן שלה יושב בחושך עם מוזיקה טרנסים חזקה, אולי משהו אפילו פסיכודלי, כמו אפילו את יד כזה, אוקיי? אורות כאילו בהביבים כמו די-ג'יי כזה זה, מזגן על מינוס 16 מעלות, אוקיי? נכנסת, פותחת, הילד בן 10, פותר תשבצים במתמטיקה, אוקיי? של הטכניון. היא מסתכלת פנימה מציצה ואומרת, זה חמוד, אני לא אפריע לו? לא. למה היא מיד, תגידו, מה היא אחה שאתה עושה? אם אני אראה לך, אופה בך, ודליק את הקירו ככה, כל אמא הייתה עושה את זה, אפילו מהמזניחות ביותר. ולמה זה? כי הן רואות את האיום בעיניים, וקל לי אימא לפעול שהיא רואה את האיום בעיניים, ואני פתאום קלטתי. אימאות, הפורטנייט וזה, זה איום שקוף. הן לא מצליחות בהכרח לראות, הן מבינות שיש בעיה, אבל הן לא מבינות מה הבעיה.
כן, הן כזו כאילו משחק.
בדיוק, ואם אנחנו נותנות פה עכשיו להורים קצת מונחים מדעיים להבין מה הבעיה, שהילד מגדיל לעצמו איזשהו בור, ופתאום הוא לא רוצה להיפגש עם חברים.
נכון.
תראי, גם מעשן הרבה פעמים יימנע מללכת לבילויים שהוא לא יכול להדליק שם סיגריה. אז כי הוא מכור לניקוטין, ואם הילד שלך מכור לדופמין, הריגוש שבפורטנייט, אז לאט לאט אתה תתחיל לראות סימפטומים שהוא לא רוצה גם ללכת לחברים שלו, כי הוא שם הוא לא יכול לשחק את זה.
או שהוא ילך להם וישחק.
זה נקרא התנהגות נמנעת בעולם ההתמכרויות, ואנחנו מכירים את זה היטב.
ואין ספק, אגב, אני קראתי גם קצת לפני שהגעת איזשהו מחקר, שאומר שאין ספק שהיום ילדים, הכישורים החברתיים שלהם ירדו. כלומר, זה, אני קראתי
כן, שזה... כן, זה כאילו לא דיפולט, זה תלוי מה הם עושים, אבל כן.
כאילו רואים את הירידה בכישורים החברתיים, את היכולת החברתית שלהם, אחר כך למשל עשו איזשהו מחקר, שכן ניסו לקחת כמה חבר'ה בני נוער באיזשהו מעגל, וכאלה שהם כן משחקים יחסית הרבה כנראה, ובמחשבים, וראו שבאמת הכישורים החברתיים שלהם ירדו עם השנים, כלומר...
זה הדבר הכי מצחיק, שזה אשמתנו, אבל לא במובן שאת חושבת.
למה?
כאילו זה בגלל שאוף, איזה אמא, אני הרתתי לו להיות יותר מדי פורטנייט, זה עוד הרבה לפני. ילדים היום חווים פחות הקשבה בבית.
בוודאי.
סורי שאני עושה את זה כואב, ועוד לנו על הבוקר, אני מה זה מסתר זה.
אבל זאת האמת.
הם חווים פחות הקשבה.
כן, הילד שלך, אמא, ואת כזה בטלפון. כן. רגע, שנייה.
גם אמא, את מזגזגת אמא. מלך, את יכולה להקשיב שאת עושה, שאת מנהלת את העולם גם בשמונה בערב.
נכון.
את יודעת כמה אמהות אמרו לי שהן נכנסות למקלחת, שהילדים באמבטיה עם הטלפון. תקשיבי, ילדים עובדתית היום, צר לי שזה כואב לכם לשמוע, אבל הם חווים פחות הקשבה, קוראים לתופעה הזאת elsewhere, מקום אחר. חקרה את זה פרופסור שרי טורקל, מאוניברסיטת MIT, לפני הרבה שנים, והיום עדיין מדברת על זה. ומה שהתופעה הזאת אומרת, זה שאם הילד חווה פחות הקשבה בבית, בגרעין, במערה שלו, כשהוא יוצא החוצה ופוגש חברים, גם בהפסקה בבית ספר שאין מחשבים, יש לו פחות יכולת להכיל. ילד שלא מכילים אותו, אין לו יכולת להכיל את העולם. ואני שולחת עכשיו את ההורים לבדק בית. עכשיו הם תמיד ירוצו להאשים את הבעל. יאו, בעלי אסון.
הוא נורא, הוא נורא. לא עוזב את הטלפון.
אבל
זה באמת נכון.
אז בסדר, כל החברות שלי הם כאלה. כל החברות שלי הם אותי על הבעל.
אתה תכלס גם אנחנו.
עזבי אותך, בסדר? קודם כל, אין לי בעיה, הבעל, הבעל, הבעל. קודם כל, אתן. שוויה, שוויה, בסדר? מהפכה לא עושים ביום.
כן.
קודם כל, אתן. תגידו לי, אתן מוכנות לבחון בשבוע הקרוב, אחרי הפודקאסט הזה, כמה פעמים קורה לכן שאתן מחזיקות את הטלפון ביד או מסתכלות בטלפון בזמן שהילד מדבר איתכן. כי גם אם את מחזיקה עכשיו את הטלפון ביד, ואת לא מסתכלת בו, את רק מחזיקה אותו ביד, עדיין הוא חווה אלסוור. אלסוור זה כאילו פגיעה בהקשבה.
כן.
כי הוא יודע שאם הטלפון הזה ירטוט, יצפצף, הוא אפילו לא יעשה רעש, יש מצב טוב שאת תסתכלי בו. אז הילד חווה כזה דבר. שימי לב מה הילדים שלך, כמה ילדים יש לך?
יש לי ילדה בת 3.
איזה כיף לך, אז שאת שומעת את זה בזמן. תקשיבי טוב.
אבל אני כבר, אבל הנה, אני זה... כבר שמעתי ממנה אם אתה עזבית את
זהו, הטלפון. זהו, זה מגיל שנתיים, okay. אחי, מה שאני מדברת עליו כבר ממש צריך לשים לב אליו מגיל שנתיים, שם זה כבר הקליטה שלהם נהיית מאוד חדה לזה. היא מסתכלת עלייך בטלפון, והיא יודעת משהו כזה, שימי לב. היא יודעת שאימא שלה, היא יודעת שאימא מקשיבה לה ושואלת אותה איך היה לה, ומה קורה חמודה, את רוצה שאני אחיה לכל, כל עוד! כל עוד! הטלפון שלך לא מצלצל, רוטט, עושה צפצוף. היא יודעת שבאופן זמני ביותר, יש לה את הקשב שלך, כל עוד הטלפון שלך לא עושה רעשים.
זה עצוב לי, באמת
עצוב. זה עצוב מאוד.
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
כי אני מרגישה שהיא בטח אומרת את עצמה, שהיא צריכה גם כאילו להילחם על הזמן הזה, כאילו לא להילחם, אבל כאילו היא לא, בזמן הזה היא לא רגועה, כי היא אומרת, רגע, מתי זה ייגמר? נכון. בתת מודע כזה.
נכון.
וגם זה עצוב שהבת שלי תחשוב שאם הטלפון שלי מצלצל, אז אני ישר זונחת. כאילו, אני לא אקשיב לה, אני אלך לבדוק מה קרה.
את אנושית, את בן אדם, יש לך אור דם בתוך הזה, נהדר. זאת אומרת, כל עוד, אין פה אף אחד שצריכה לחוש את עצמה, אימא על. היא אומרת, כאמת, שלי אין את הקטעים האלה, אני נכנסת, תקשיבו, זה לא, העניין הוא כזה, אם אני רואה את הטלפון, מחזיקה אותו, שומעת אותו, אני בהכרח אתייחס, גם אם מבט עיניים חטוף, אני אתייחס לרעשים שיוצאים ממנו. זה על אנושי לשמוע צפצוף ולא להעיף מבט. זה שאת שנייה פזלת לטלפון, הילדה יודעת, ככל שהיא גדולה, היא גם מבינה את זה במפורש, היא יודעת, היא ראתה אותך שנייה מסתכלת לטלפון, ואמרת לה, שיחה חמודה, תמשיכי. היא יודעת שעכשיו את קצת תרודה גם לגבי מי שם.
וואו.
היא יודעת את זה.
אז מה, זה גם סטרס שעובר אליהם?
וזה סטרס? אופה, יש לנו פה נגעת בדיוק בנקודה. זה, אלסוור, נחשב היום, מבחינת הפסיכולוגים שחוקרים את התחום, למקור העיקרי ביותר לחרדה אצל ילדים. זאת אומרת, אמהות יקרות, באתם לשמוע פודקאסט על איך הפורטנייט, ואיך הטלפון, ואיך הזה, ואיך הכל משחית אותם. תגידי את זה את.
ואת אומרת, בזה שאת אפילו רק מחזיקה את הטלפון שלך, ובזמן שהבת שלך מדברת, התחלת את הסטרס.
אנחנו המייצרי סטרס הכי גדולים שלהם. אנחנו עצמנו.
אז כמו בכל דבר בהורות, זה מתחיל בנו.
איזה בסה.
אוף. וואי, להיות הורים זה קשה.
כבר חצינו לשמוע ש...
זה לשמוע שהם אלה שלא בסדר. ובונה, הם כל היום בזום בבית ספר, ואז במשחקים, ושבאמת התביישו להם שהם לא יוצאים קצת עם חברים, כי אני בגיל שלהם הייתי כל היום ברחוב, דרך אגב.
לא, וזה קצת טוב שזה התאזן בינינו. גרנו, היינו ילדי רחוב, היום יש המון סכנות ברחוב.
היום לא טוב ברחוב, כן.
כן, אולי עדיף שכך.
קשיבי.
זה אבולוציה, אל תרבבי בין אבולוציה וקדמה לבין...
כן. אבל הבאת עכשיו איזה מכה קטנה.
כן, זה כואב.
כאילו, אני ממש עכשיו נזכרת באיזה יום שבת שלי כזה, אם אתה עזבי את הטלפון, אני אומרת, כאילו, וואי, רק בת 3, כמו שאת אומרת, היא בעצם ילדה...
זה כבר literally קריאת מצוקה.
כאילו, תשחררי את הטלפון.
בעולם של ילדים.
וואו.
שהיא ילדה מצליחה...
והתירוץ הזה, כאילו, בפני עצמי, לא תירוץ, כי זה באמת, אבל זה... שבסדר, אבל אמא צריכה רגע לעשות עבודה.
מה את אומרת לעצמך ואת אומרת לה? זה קוראים לזה משולש הדיסוננס. זה שנים קיים בפסיכולוגיה. יש לך כמה אופציות. או להגיד, טוב, בוא נלך עם האופציה הראשונה. את אומרת כזה דבר, יש פה לקוחה. עכשיו, אם אני אענה לך, חמודה, תוכלי מתי שולחת לאוניברסיטה הכי טובה בעולם, כי לאמא יהיה כסף. אני אתייחס לטלפון כדי שלך יהיה עתיד טוב יותר. אני עושה את זה בשבילך. תראי, יצא לי קצת לעבוד במעגלים של נרקומנים.
זה ממש של אדיקט.
אבל זה זה. אנחנו, גם נרקומנים ש, של אלכוהול, סמים, כן. סיגריות וכולי, שאני במעגלים שלהם, אז זה מה שאני שומעת. אני שותה כדי להיות בן אדם יותר רגוע ושמח בשבילך.
אני, בטח, אני שמעתי את זה.
סיגריה בשביל להוריד את האוכל.
זה מה שמחזיק אותי כדי להיות שפוי בעולם הזה. זה מה ש, ככה אני עוברת היום.
אז מאוד יקרות, אנחנו קהילה של אנשים, שמי יש בה טייסים, רופאים, פרופסור דן אריאלי, יש שם מפשוטי העם ועד מתוחכמי העם. ומה שאנחנו מוכריחים לכם, בגאווה גדולה ויהירות רבה, זה שאין לנו התראות, ואנחנו שמים את הטלפונים בצד, ואנחנו לא עושים אלסוור, והנה אנחנו פה, ואנחנו מנהלים קריירה שהיא גדולה, חלקם פי אלף יותר משלכם,
כן.
כאילו של המאזינים.
כן, כן. הרבה פעמים יצא לי ככה לדבר על זה עם בעלי, שהוא עובד בחדשות, וזה באמת כאילו משהו שהוא כזה, את יודעת, ongoing 24/7.
עכשיו, ממש.
אז זה כזה מין, גם 10 בלילה יכול להיות, את יודעת, אז תמיד הוא אומר, אבל אני עובד. אז אמרתי, בסדר, אתה לא מנתח מוח עכשיו, שאם לא תגיע באותו רגע, כאילו, לא בזלזול חסכים, כן? אבל מה, הם לא יכולים לחכות עד מחר, באמת, כאילו, מה? הגענו למצב שאנחנו אומרים, כתבו לי מהעבודה משהו, ואני חייב לענות. כאילו, למה? למה אתה חייב לענות? נגיד, אם תענה מחר בבוקר.
אם הוא היה מבין, אם הוא היה לומד עכשיו 3 שנים מדעי המוח, הוא לא היה עושה את זה. כי ברגע שאתה מבין איך המוח עובד, זה כמו להגיד, שמי, מעיין, אני החלטתי להפסיק לישון, כי אני ישן 3 שעות, כי אני רואה שאני עובד ואני עונה להודעות, אני מקבל אייטמים יותר טובים. תודה לאל שאנשים הצטיידו בקצת common sense, אז זה לא קורה. אבל רוב האנשים יודעים איך המוח עובד. אנחנו הופכים להיות זמינים באמת, עובדתית אנחנו יותר זמינים לסביבה, אבל אנחנו הופכים להיות פחות זמינים לעצמנו, התוצאה של זה, זה ילדים פגומים, זה הורים פגומים, זה, אנחנו עושים יותר טעויות, אנחנו חיים פחות טוב, אנחנו בסטרס.
ואת עדיין התחלת את השיחה ואמרת שזה חיובי.
נכון, כשיודעים להשתמש בזה כמו שצריך, אתה כאילו רק, אתה רוקד על 2 חתונות.
אז מה זה אומר כמו שצריך? כאילו, בסדר, לא עכשיו בוא נגיד נפתור את הבעיות של כל אחד הבית, אבל כן, משהו קטן שאפשר לחשוב עליו.
אני אתן לך, אני פשוט אתן לך את הסדר יום שלי, שזה מבוסס כמובן על טיפים של המדע, שאותם אני נותנת גם בהרצאות.
ואת עושה אותם?
אני עושה אותם, אני תודה אחרי, עכשיו קמתי בבוקר. קודם כל שאני קמה בבוקר, אני לא נוגעת בטלפון 15-20 דקות. שוב, למעט מקרים, כוכבית, שקמתי באיחור, ועכשיו אני חייבת לבדוק אם, לשלוח מיד הודעה שאני מאחרת. בסדר? נו, מינוס המקרים האלו. לא בדקת, אתה 15-20 דקות?
את כמה?
אני נותנת למוח להתעורר, כי זה הביולוגיה שלנו. אנחנו קמים בבוקר, רמת הקורטיזול שלנו בדם גבוהה. זה אצל כל בני אדם ככה.
כן.
אם אני עכשיו אסתכל, ואני אתקל באיזה משימה, הודעה או משהו שטיפה יעצבן אותי, או אני אקרא הודעה והבן שלי יתחיל, אמא, אני רוצה קורנפלקס, אני כבר מקפיצה את רמת הקורטיזול בדם, זאת אומרת, לפתוח את הבוקר בעצבים.
כן.
חלק מהאנשים לא מבינים שקורטיזול הוא גם הורמון שקט, אתה לא חייב להרגיש את העצבים, הם מחלחלים במהלך היום. אז קודם כל 10-20 דקות לא נוגעת בטלפון, 20 דקות אם אפשר. אחרי זה, הטלפון אין לו התראות. זאת אומרת, אני מעבירה אותו למצב צלצול, החדר חירום נפתח, בסדר?
חדר הניתוח.
היה רוצה להגיד לי, יעל, שמי, אין פודקאסט היום, אני מצטערת, הבת שלי פה, שם וזה, הטלפון נשמה מצלצל. מה שלא דחוף לא יצלצל.
אבל אין לך שום נוטיפיקציה.
אין לי שום נוטיפיקציה.
וואטסאפ וזה?
כלום.
כלום.
כלום, כלום.
לא יודעת אם קיבלת את
זה. כלום, אני מנותקת מהעולם, מה שנקרא במרכאות כפולות. אני לא מנותקת מהעולם, כי יש לי גם טלפון בבית וגם טלפון נייד, ואם מישהו צריך אותי בהול, הוא ישיג אותי, נקודה. מה שלא בהול, אני מסונן על ידי השתקת ההתראות. מאפשר לי להיות עם הילדים שלי. תראי, אם אני בטעות, לא יודעת, משהו יצפצף לי בטלפון, ואם רואה את האפליקציה ושכחת שיש לה התראה, ווייז פתאום התריע לי, אני כזה, אני רוצה רגע להתייחס לזה. אפילו שהבן שלי כרגע, ואני משחקים בבוקר, כי אני בן אדם. אז אין לי את זה.
אז אין לך את זה, ואז את כאילו עושה את כל התארגנות הבוקר.
כן.
אוכל וזה.
בדיוק.
בגדים.
מגיעה לרגע, או שנגיד לפעמים יש התארגנות ארוכה אצלנו בבוקר, אז אני הולכת רגע הצידה לחדר שינה, פותחת את הוואטסאפ. אחרי 20 דקות לפחות, כן?
מוודא שהלוז שלך נשאר, מה שנקרא.
כן, שינויים. אמרה לי פעם, אני זוכרת שאני הרציתי על הטיפ הזה. זה לא טיפ, זה עיקרון חיים. אמרה לי איזה, זה היה בבית חולים בארץ, ואחת האחיות שהיא אחות ראשית, היא אומרת לי, מה שהיא תצבנה עליי, היה לה גם מפטר רוסי כבד כזה, והיא אומרת לי, מה, אבל אני לא משחקת, אצלי זה לא כמו אצלכם סנאפצ'אט ופייסבוק, ואני משחקים וזה, אצלי עבודה זה, וממש היא תצבנה עליי.
כן.
עכשיו, זה אגב הסטרס של אנשים שהם נרקומנים של טלפון, בסדר?
כן.
אני עושה לה, רגע, שנייה, אל תתעצבני עליי, אני מנסה לעזור לך. מתי את כמה שאת לא במשמרת לילה וזה? אני קמה ב6:15. בסדר, אז תקומי ב4:45. אני, את לא חייבת, גם לי אומרים לאכול קוסמין, נשמע, אני לא אוכלת את הדבר הזה, אמרו את העולם, גם אם זה יציל לי את החיים, אני לא אוכלת את זה, בסדר? אז תודה על הטיפ, וביי, אני פה לתת לכם איזשהו משהו שישפר לכם את החיים.
כן, ברור, אנחנו פה בסך הכל בשביל באמת לעזור גם אגב.
מה את צוחקת? קומי ב4:45. את באת פה לשמוע הרצאה על מדעי המוח, איך אפשר לשפר את ההתנהלות שלי. 15 דקות תני למוח להתעורר. ואז תבדקי הודעות.
ואז אחר כך, נגיד לצורך העניין, שמת את הילדים במסגרות, ואת כן כאילו חוזרת לטלפון, זאת אומרת, יש נוטיפיקציות עכשיו?
חד משמעית. תראי, אומרים לי אנשים, רגע, אם אני מורידה נוטיפיקציות, זה אומר שאני בהכרח אבדוק את הטלפון יותר, כי אני לא יודעת עכשיו אם העניין שלך להתקון או לא להתקון, ואני בדרך כלל. קודם כל, כל הדיבוב הזה שעשיתי עכשיו, זה סטרס. חבר'ה, אתם מכורים? כולם, כולכם, כל מי שמקשיב לנו, בלי יוצא מן הכלל. כולנו במאה ה-21, מכורים לקורטיזול. קורטיזול זה הורמון שאפשר להתמכר אליו.
כן.
ואנחנו רוצים, אנחנו באיזשהו מקום רוצים רגע, שנייה הורדתי את הילד, אני שנייה יענה לקבוצה.
כן, והסימן האדום הזה, שמישהו כתב לך משהו.
כן, 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 זה, זה, זה.
מי זה, מה זה, מה הוא רוצה? ש90% מהפעמים זה כאילו...
אתם יודעות איך אתם מכורות לקורטיזול? אם עכשיו אנחנו אומרות, הבן שלך אומר לך, חכי שנייה, אני שכחתי את הג'קט באוטו. ואת מחכה. את אומרת לו, בסדר, הוא אומר, חכי שנייה, הוא רץ להביא את הג'קט, כמה זמן זה כבר ייקח? 90%+ מהאנשים שמקשיבות לנו עכשיו, איפה? בשלב הזה שולפות את הנייד?
ודאי.
נו, מצוין. אם התשובה שלכם שהמעלית בקומה 5, הזמנתם אותה, היא עוד 5 קומות תגיע,
כן,
בסדר?
כן, זה הזמן.
שולפות את הנייד? מצוין, אבל רגע בדקת הנייד. באוטו בדקת הנייד.
בתור לרופא.
בתור לרופא. אבל לפני שהיית בדרך לרופא, במעלית לרופא, בדקת הנייד. הרופא אמר, מצטער, אני כבר מתפנה אלייך. בקיצור, זה מכור לסטרס. זה מכור לקורטיזול, אני צריכה להזריק.
וצריך להבין שהשפעות על הגוף והנפש של הסטרס הזה יכולות להיות הרסניות עד כדי מחלות. אני לא אומרת שמי שבודק את הטלפון שלו נהיה חולה.
יש רק אופציה אחת, לא יכול להיות, הן הרסניות.
הן הרסניות.
בלי היכול להיות.
כן, זה לא ש... בדקתי את הטלפון, אני אגרום לעצמי למחלה. לא, אבל אם ככה אני חיה את חיי,
היום לא כבר יש הרצאות בטט שמראות שזה אפקטים של יום, יומיים. את אפילו לא צריכה לחיות ככה.
מה את אומרת?
שנה, שנתיים, וואו. כן. זה משפיע מאוד על השינה.
ודרך אגב, את התחלת מלהגיד, לקום בבוקר ולא לפתוח. אני בוודאות מכירה מטופלים שלי, שהם באמת אנשים בתפקידים באמת די בכירים, אבל לא, כמו לא שזה מצריך מהם להתעורר בלילה, אבל תמיד יש להם פשוט, את יודעת, מיילים והודעות. מספרים שאם הם מתעוררים, נניח ב3:00 לפיפי, מסתכלים בטלפון, רואים הודעות, מיילים.
הם יענו.
הם יענו, ואז...
ברור שהם יענו, גם אני יענה.
ואז אומרים, תשמעי, השינה שלי גרועה, את חייבת לעזור לטפל בשינה, אבל איך אני יכולה לעזור, נגיד, למי שמטפל בשינה? אם ב3:00 אתה שעה, אני פעם, מטופל שלי אמר לי שהוא יכול להיות שעה, כי ברגע שהוא כבר רואה מייל אחד, מייל שני, הוא גם צריך לענות.
גם אני, גם את, וכל בן אדם שמתהלך פה ברחוב, אין פה אף אחד שמקשיב לנו והוא נעלה מאיתנו, זה התנהגות הכי אנושית שיש, זה יושב על המנגנונים הכי אנושיים שלנו.
אז את אומרת, פשוט אל תכניסו את זה לחדר, אין מה לעשות.
אוקיי, רגע, זה התחל, אז אמרתי, כאילו, אין לי נוטיפיקציות, וגם אם תבדקו 400 פעמים את הטלפון שלכם, זה בהכרח ידעך אחרי 21 יום, כי מה שקורה בהתחלה, אתם אומרות, אין לי רעש, אין לי צפצופים, ואתם נכנסות לבדוק יותר. מה שיקרה אחרי 21 יום, הקורטיזול מתאזן בדם, ואז אתם בודקות את הטלפון הרבה, אבל חצי מהכמות שבדקתם אז, מה שמאפשר לכם לחיות חיים רגועים יותר, וזמינים. רגועים וזמינים. אז ככה נראה היום שלי. עכשיו, אני מאפשרת בין 3 ל-4 פעמים זמן מת ביום. זה אומר שעכשיו, הבן שלי ביקש שאני אסתכל עליו, נכנס, הורדתי אותו היום בבית ספר, הוא ביקש שאני אסתכל עליו, נכנס לכיתה. הוא רוצה לעשות לי שלום מהזה. רבי שמעון, זה לוקח איזה 2-3 דקות. טוב, מה ילד מתחיל ללכת לבית ספר, אני מחכה שהוא יעלה לעשות לי שלום מהכיתה, מה נעשה בינתיים?
טלפון.
אבל אמרתי, רגע, תחת 8:00, אני יודעת שאף אחד לא מחפש אותי. ישבתי, השתקלתי על ההגה, לא, על השומר.
מה עושים, מה עושים בלי טלפון? יש על מה לחשוב, יש על מה לעשות.
ממש ככה. אני מאפשרת רגעים כאלה, רגעים מתים, 3-4 פעמים ביום, זה בכינוי, זה נקרא במרכאות מרגעים מתים, כי זה הרגעים הכי חיים של המוח.
נכון, וזה מדהים, כי כבר אין לנו כמעט רגעים כאלה.
חמצן, אתה להכניס חמצן למוח, לפחות.
אוקיי.
יש לך 80 רגעים כאלה ביום, שהמחשב אומר לך, חכי רגע, אני שומר את ההקלטה. חכי רגע, הבת שלך אומרת לך, חכי רגע. כל היום אומרים לך, חכי רגע. 3 פעמים, תאפשרי את זה.
אוקיי, ויש לך זמנים מוגדרים, שאת כן אומרת לעצמך, עכשיו אני בטלפון, בודקת, לא יודעת, את כל מה שצריך לבדוק, וזהו, ואני מסיימת עם זה.
כן, תראי, אני משתדלת, זה נקרא מונוטאסקינג, זה היום נחשב לתכונה הכי מבוקשת בשוק העבודה, להגיד, אוקיי, אני עכשיו רוצה לרוקן את כל הודעות בוואטסאפ, ואני עושה את זה. אני אומרת, יש לי עכשיו איזה חצי שעה, בין הזומים, בין הזה, אני יושבת עכשיו לרוקן הודעות, שיצטברו לי, תראי, אני כל כמה דקות, גם שאנחנו נסיים את ההקלטה פה, אני אחכה שאני אגיע לאוטו, אני לא מיד אפתח את הטלפון, ואני אפתח את הטלפון ואני אבדוק את ההודעות הדחופות. אני רואה מי דחוף, אני רואה שהמנהלת שלי חיפשה אותי.
Okay.
מותק זה דחוף.
כן.
ואני רואה שהחברות בקבוצה רשמו משהו, מותק זה לא דחוף.
כן.
אז אני עושה לי,
בדיוק. בגן של ההורים.
בול, בול, בול. אני נותנת לדברים האלה להצטבר, וכמה פעמים ביום אני מרוקנת את זה במרוכז.
וכשאת עם הילדים שלך אחר הצהריים?
אוקיי, פה זה נקודה מאוד כואבת. כי אני לא, באמת לא סופר וומן, על אף שאני מרצה על זה, זה מאבק יומי. אני מנסה פשוט לקחת את הפיתוי ולהשאיר אותו רחוק.
אוקיי.
זאת אומרת שאם עכשיו אני התיישבתי לעשות שיעורים עם הבן שלי, או אני משחקת רגע עם הבת שלי במגלצ'ה, הטלפון רחוק, אני אספר אפילו סוד, אני משאירה אותו לפעמים באוטו. טיפ לא חיוני, כי אולי תפרצו לי לאוטו ויקחו לי את הדבר הכי, ואני אהיה בסטרס ואני אמות ואני זה.
וואו, באמת שלא נדבר על זה, שאם פתאום אין לך טלפון. הלך לי הטלפון, זה חצי מוות.
או שהמחשב נייד ילך לי, אני אפקה עוד יותר אפילו.
אוקיי, ובערב, לפני השינה?
שעתיים, תראי, שההמלצה של איגוד השינה הבריאות העולמי, איגוד הבריאות העולמי בתחום השינה, ממליץ שעתיים לפני שינה להתרחק ממסכים שהם קטנים, או מסכים דיגיטליים.
אוקיי.
יענתו, לא טלוויזיה,
אבל... לא ראיתם טלוויזיה, בסדר.
בסדר, נגיד. אבל מסכים דיגיטליים, להתרחק מהם. גם הסיבה שהתאורה שיוצאת מהם...
נכון.
מדכא את הורמון השינה, אבל שימו את זה בצד רגע. זה מאוד מפעיל את המוח. המוח, אם תלכי ליועצת שינה שרק אתמול סיימה את הקורס, מה היא תגיד לך? תביא את התינוק לאט, 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 לאט לנחיתה, נכון? תעשי לו אמבטיה, אבל לא... שיר, ואז אתה תחשיכי, טקס. זה תקף גם לבוגרים וגם לילדים.
צריכים את ה... אנחנו לא עובדים מ-0 ל-100 נכסים למיטה נרדמים.
מתוקה שלי, בואי תקרי סקרים. למעלה מ-90% מהאימהות שמקשיבות לנו עכשיו, משקיבות מ-100 ל-0. מה הכוונה? הילדים באייפד מתי? כל היום נמנענו מזה. עכשיו חמוד, יש לך חצי שעה לפני שאתה הולך לישון, כנס לאייפד.
אז לא.
90%, בואי תפתחי את האוזניים, תקשיבי מה אני מדברת איתך.
וואו. ואני שמעתי שזה מתחיל מגיל מאוד צעיר, שילדים בני שנה לפעמים מאוד. רואים מסך.
מאוד.
עם איזה שיר כזה ו...
מאוד צעיר.
אוקיי.
אז אתם יכולים לתת להם אייפד, אתם יכולים לתת להם אקסבוקס, אתם יכולים לתת להם מה שאתם רוצים, הכל בסדר, רק שעתיים למחמירים, שעה לפחות, להימנע ממסכים שיש בהם המון המון שחרור של דופמין.
את יודעת, כל מה שאת אומרת, ואני כאילו אומרת לעצמי עכשיו איזה משהו, אנחנו מתקדמים, מתקדמים, מתקדמים טכנולוגית, איזה יופי, איזה יופי, זה ילך ויתקדם. הגוף?
הגוף נשאר פרימיטיב. הגוף שלנו עדיין מאחור.
כלומר, אם אנחנו נדע לחיות את החיים הטכנולוגיים עם הקשבה לגוף הפרימיטיבי, אנחנו בסדר.
בול.
אבל אם אנחנו נגיד הילד שלנו עכשיו, שהמוח שלו מסוגל לראות סרט, לעשות כיבוי ולהיכנס למיטה לשים ראש, לא יקרה, כי הגוף לא יודע לעשות את זה.
ילדים הולכים לישון מ-0 ל-100, הם הולכים, אולי אמא מקשיבה לנו עכשיו אומרת, זה מוזר, אולי הילד שלי ייחודי, כי אני כבר, מישהו בן 2 הוא תוכן אייפד או אקסבוקס לפני שהוא הולך לישון, והאמת שהוא נרדם, מה זה מהר? ואני אגיד לך גם יותר מזה, אני צריכה להעיר אותו, כאילו פצצות, כאילו בבוקר אני צריכה ממש להעיר אותו.
או שהוא נרדם תוך כדי שהוא רואה. הוא רואה נרדם.
אז האימהות כאילו חושבות שהן מחוץ למחקר, או שהילד שלהם הוא תופעה מהלכת. אז תקשיבו טוב. קודם כל הוא נרדם מהר, כי הוא עייף לעצמו את גלגל העין, את שריר העין, את האפפיים, וזה גורם לו מהר להיכנס למצב של חושך.
מה שנקרא, גמרנו אותו.
בדיוק, אבל הוא לא בדיפ סליפ. דיפ סליפ זה שלב מאוחר מאוד, שם המוח שלו מתפתח.
כן. הוא לא בשינה איכותית.
הוא לא בשינה איכותית, הוא ייקח לו הרבה יותר זמן להיכנס אליה, אם בכלל.
אוקיי.
אז יופי, אז החמוד יושן. זה שהוא יושן הרבה שעות, לא אומר שום, אבל לא דבר וחצי על איכות השינה, אם כבר ההפך. אם כבר זה אינדיקציה לכך שהוא לא ישן טוב, כי ילד שישן חזק וטוב, לאו דווקא צריך למשוך הרבה מעבר.
וגם אם קשה להעיר אותו בבוקר, סימן שזה לא מספיק לו, כאילו עדיין עייף.
כן. בדיוק. Okay.
דרך אגב, המון, 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 המון אנשים סובלים מבעיות שינה.
כן, זה המגפה.
וזה משהו שנהיה לי בקליניקה בצורה, וכולם מדווחים, בין 3-5 אני מתעורר. עכשיו, לפי הרפואה הסינית, בסדר, בין 3-5, זה שעת הסטרס, זה של הריאות, זה נקרא שעת ה-let go. באמת, זה, ככה זה כתוב בספרים עוד מימי נכון. ימימה. וכשאנחנו לא יכולים לשחרר, שיש לנו יותר מדי זה, בין 3-5, תראי אנשים מתעוררים, מדווחים שזה השעה, ודווקא בתקופת הקורונה, ראיתי את זה מזנק. את יכולה להכין לי פורמולה לשינה, את יכולה לזה, למה, מה קרה פתאום? מה שקרה פתאום זה שאנשים היו הרבה יותר במסכים ממה שהם רגילים.
וואו.
לקחו אותם לחדר כבר, ראו אותם באמצע הלילה, בבוקר, בזה, במסכים, זה, וכנראה זה היה אובר.
תראי, אני רוצה לתת לך פה טוויסט. זה קצת יותר מ... אוקיי, הסתכלת או לא הסתכלת שעה שעתיים לפני, גם צחק על זה, מישהו בכנס של השינה, והוא אומר, אנחנו מייחסים המון חשיבות לזמן מסך לפני שינה. קודם כל זה זמן מסך במהלך היום.
זה כן, זה כל הטוטל.
אם כל היום אתה בדלקה על מסכי, והאקסבוקס והאייפד, אז גם אם לא תראה שעה שעתיים לפני שאתה הולך לישון, טלפון זה עדיין, כן.
כאילו, אספת מספיק קורטיזול בשביל שתתעורר באמצע הלילה.
נכון, דופמין, המלטונין, אמנם הוא משתחרר בשעות הערב, 19:00 אצל רובנו, אבל הוא כבר מתחיל להגיב לזה, בקיצור, בלגן, אבל זה לא זה. זה יותר מזה, זה לא רק המסכים. אנחנו היום הרבה יותר בסטרס, ואנשים לא מרגיעים את עצמם. עכשיו, כשאתה הולך, כל היום אתה בסטרס ואתה לא רגוע, השינה שלך תהיה תחת.
בוודאי.
כנה לילד. ממה הילד בסטרס? אני חוזרת משהו כמו 20 דקות אחורה בהקלטה. הרבה מאיתנו. הורים היום, עובדים וגם מתגעים בזה, הם אומרים, יאו, לפעמים אני עובדת, אז זה 11 בלילה, בודקת מיילים, נשמת, אימא בסטרס. אלוהים ישמור, אני לא רוצה שתהיה אימא שלי. את עובדת סביב השעון, את לחוצה, את לא מסוגלת אפילו לאכול ארוחת בוקר בלי לבדוק את הטלפון שלך, כי את חייבת להיות על כל הקבוצות, זה חלק מהעבודה שלי, אז תעזבי את העבודה, יש לך חרה של עבודה. אם את צריכה כל היום לבדוק מהקבוצות, תחליפי עבודה. את משווקת מדיות חברתית, ובגלל זה את צריכה להיות מחוברת 24/7,
או יש לך עסק עצמאי כמו שלי יש, ואז אומרים לך, ואני פה חושפת סודות,
בבקשה?
שכשהלכתי לגלות קצת את עולם הרשתות החברתיות, כי מה לעשות, לא למדתי את זה, למדתי משהו אחר, אבל מסתבר כשאתה עצמאי, אתה צריך להיות גם צלם ועורך.
נכון.
ואז אמרה לי מישהי, תקשיבי, אם את מעלה פוסט, את צריכה להיות בשעה הקרובה, שם, כי צריך להגיב לאנשים שעונים לך, כדי שיהיה אינגייג'מנט, כדי שיהיה זה, ואז שאת יכולה לבלות
מה שנקרא. מה שאומרת לך, יש רק דרך אחת לעשות משהו בעולם. אני מצטערת, אני מגיעה מבית ממנו, והגעתי גם לאן שהגעתי בחיים, מכך שאין דרך אחת לעשות משהו. יש אולי דרך שהיא פופולרית, אולי יותר קלה, אבל היא עולה לך ב-7,000 קורטיזול. רוצה אותה?
לא, לא, לא.
אני בחרתי, לי אין מדיה חברתית, אתם מוזמנות לבדוק אחרי השידור. אף פעם לא היה לי.
מעניין.
כן.
לא פייסבוק, לא אינסטגרם.
לא, יש לי פייסבוק עסקי שהמנהלת שלי פתחה לי לפני, זה היה כמעט סכסוך עבודה, אז היא מנהלת אותו.
אוקיי.
אין לי מדיה חברתית, אף פעם לא היה לי עוד לפני שלמדתי את זה.
איזה כיף לך.
והכל בסדר, הנה, אתן עכשיו שומעות אותי.
ועובדה שמגיעים אלייך, מה שנקרא.
כן, הכל בסדר, אני עסוקה מעל הראש, הכל בסדר, חברים.
ועובדה שמצאתי אותך אגב גם ברשתות.
גם אומרים לי, תקשיב, תפתחי אינסטגרם, יהיו לך מלא עוקבים. אני לא רוצה שיעקבו אחריי. אני רוצה את הזמן שלי לתת לילדים שלי, אני רוצה ילדים בריאים. אני רוצה ילדים שפויים. אז אני אהיה פחות מוצלחת, מעיין. אז אנשים פחות יכירו אותי. את יודעת כמה שאומרים לי, את חייבת לפתוח זה. את חייבת. אך אנשים רוצים לשמוע אותך. חבר'ה, אני מספיק זמינה. כנסו לאתר שלי, תמצאו פודקאסטים, עניינים.
יש איפה לשמוע מי
שרוצה. די, הכל בסדר. אתם לוקחים, אני אגיד לך מה הבעיה שלהם? זה הסטרס שלהם, והם רוצים שתהיי בתוך הסטרס של... זה, את יודעת למה? תקשיבו טוב עכשיו למשפט הבא. אני חקרתי סטרס, במשך הרבה זמן, וגיליתי שסטרס זה דבר מדבק. ויותר מזה שזה מדבק, זה הנטייה שלו, הוא לצאת החוצה, ולהעיף את זה על אחרים.
זה בבונים. זה כל כך נכון.
תקשיבי, פרופסור, אוי, בבקשה, יאל, תזכרי את השם שלו, רוברט לוינסקי, אני מקווה שאני לא טועה, הוא כתב ספר שנקרא למה לזברות אין אולקוס, חי במשך שנים עם בבונים, ותקשיבי טוב מה הוא אומר שם. חברת הבבונים, שבבון נמצא בסטרס כי הרגע הוא קיבל מכות. מה הדבר הראשון שהבבון הזה, שהכניסו לו עכשיו מכות רצח והוא בסטרס, עושה? מה הדבר הראשון שהבבון עושה? שהוא בסטרס? הוא מחפש קוף קטן ממנו בהיררכיה ודופק לו מכות. או מציק לו. זה בבונים. עכשיו, אנחנו לא יודעת כמה, את יודעת את זה, אנחנו מאוד מאוד קרובים בבונים. נהדר. ואת אמרת, הגוף שלנו עדיין שם באבולוציה. גם אנחנו, אם את עכשיו בסטרס, כי יש לך מלא קבוצות, כי הקריירה שלך והקריירה שלך, ואת זה ואת זה, ואני צריכה להיות זמינה, זה חלק, אני מנסות, ואני, הבעלי, הוא חייב אייטמים, הוא בחדשות, הוא חייב לעשות מזה, יופי, אתם משלמים על זה מחיר, שהראשון שפוגש אותו זה הילדים שלכם.
נכון.
אז מה את רוצה, להיות מוצלחת? את מבינה את המחיר שזה?
וגם זה, זה סתם, את יודעת, איזה שהם נורמות כאלה שהכנסנו את זמן מראש, שאם אני עובדת ממש, 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 ממש קשה, אז אני מצליחה.
נכון, אז רגע, אז בוא נלך אחורה. אז מה שקורה זה שאנחנו בסטרס, ואז נגיד, את פוגשת חברה, ואז תקשיבי, את חייבת להיות יותר זמינה, כאילו אנשים מחפשים אותך, את לא עונה, את כבר שעה מישהי שלחה לך הודעה בוואטסאפ, ותשימי לב,
תפגע לך בעצם, תפגע לך בעצם.
אני ראיתי שקראת ההודעה שלי, והיא לא נתה לי, את יועצת גורה, תקשיבי, חמודה, מעיין, אם את לא תעני ללקוחות שלך, תוך שעתיים ילכו ממך, כאילו זה עולם חדש, מעיין, תתפסי על עצמך, תתפסי על עצמך, מעיין, מעיין, את שומעת את זה? אנשים?
את מפילה עליי את הלחץ שלך, ואני בהכרח ייפגע מזה.
זה סטרס שלי, נשמה, כל מה שאתן צריכות לעשות, זה לדמיין כף יד, ומדיברה, talk to the hand, אז תעשי את זה מהיום לאנשים, שנותנים לך עצות, הם קודם כל תסנני את הפילטר של הסטרס שלהם. אני לא אומרת, אל תקשיבי לאחרים.
כן.
זה שלהם. כן. הם בסטרס. ואל תעבירי את זה אחרי זה בטעות לבת שלך.
ובוודאי שזה מה שאנחנו עושים, כי אני רואה, שומעת, מכירה, אנחנו מגיעים הביתה, אנחנו עם הטלפון, ענינו איזושהי הודעה, מישהו עצבן אותנו בעבודה, ילד אומר, אמא, 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 מה? מה אתה רוצה? כאילו, תדע.
כן, גם אנשים. וזה עובר. תהי יותר זמינה, תהי יותר מצליחה. תנסו גם, תבינו, יש מחקרים היום של פרופסור דניאל קלמן, זה זכה בפרס נובל, כאילו, מה, עד כמה אנחנו צריכים כדי להיות מאושרים? יכול להיות שכבר יש לכם הכל, ואתם באיזשהו מרדף של להיות זמינים?
כן.
אני לא יודעת. בכל מקרים, אם התייחסתם לפודקאסט הזה, יש לי תחושה שאחד הדברים שמניעים אתכם בעולם, זה להיות אנשים טובים יותר והורים טובים יותר.
נכון.
אני הייתי מתחילה בלהוריד את הרגל מהגז, על להספיק דברים ועל להיות זמינה. כי להיות זמינה לאחרים, את זה אתם לא צריכים פודקאסט. איך להיות זמינה לעצמי.
אוקיי, זה חשוב ביותר. באמת. בואו. כי אני רוצה להגיד שמהצד שאני פוגשת אנשים כבר עם כל מיני סימפטומים ומחלות, אז ברור שרואים איזשהו דפוס.
את יודעת מה? אני סתם חושבת עכשיו, אני בקריז, הכנסתי את עצמי לעצבים. אני, כי אני יודעת שיש אמהות ששומעות את זה, והם המתמכרות מפריעה להם להתחבר כרגע למה שאני ואת אומרות.
כי כאילו הם משכנות עצמם שזה לא נכון,
זה לא תקף לגבי.
אני בסדר.
אם היא הייתה רואה את המקום עבודה שלי, הייתה נשמה, אז תחליפי מקום עבודה, או שתהיי עם הפחות טובה, זה החלטות שצריך לקבל בחיים.
שורה תחתונה, אנחנו צריכים לדאוג לגוף שלנו, שהוא לא טכנולוגי, ולאזן את זה. זאת אומרת, לא נאזן, משהו יקרה.
תראו, אני אראה לכם, עכשיו אני אחתום את זה בדוגמה של על עצמי. אני עכשיו יודעת שאני אפתח את הוואטסאפ עוד מעט, ויש שם מישהי שמחפשת אותי, יעל, היי, זה בנוגע להרצאה בחפאל, או זה ארגון כלשהו, את יכולה לחזור אליי בהקדם, אנחנו רוצים זה. היא בסטרס, היא חיה את החיים שלה בעכשיו, עכשיו, עכשיו. מעניין לי את השואה. אני אענה לה, לא בכוונה עוד 5 שעות, לא בקטע של פוזה.
שאני אתפנה.
שאני אתפנה. ואת יודעת מה הנשמה שלי? יכול להיות שתקרה רק בערב.
כן.
לא יודעת. אז, ואז אני עונה לך 10 שעות. תבוא מישהי חברה שלי וזה קרח. תגיד לי, יאל, אבל מה, את מפגרת? כאילו, ענית לך 10 שעות, קודם כל היא תיפגע. דבר שני, אולי הפסדת הרצאה ברפאל. ואני אגיד לה, אדסי, זאת החברה שתמיד אומרת לי, תהי זמינה, תהי זמינה. אז אני אפסיד הרצאה ברפאל, אבל את יודעת מה הרווחתי במקום 2,000 שקל? פסיכולוג, מדיטציות, לא יודעת מה, כל מיני תיקונים שאתם עושות שם כל היום. אני לא צריכה את זה, כי אני לא מתנהלת לפי הסטרס של אנשים, אנשים צריכים לדעת, קפצו לי. והאם אני יכולה להרשות לעצמי? לא, נשמה חמודות שלי שמקשיבות לפודקאסט, אני על אותם חובות שאתן, יש לי חשבונות לשלם, אבל אני רוצה להיות אמא טובה יותר לילדים שלי, ותזמינה יותר לעצמי,
כן,
המחיר הוא כסף.
ובגוף.
ככה או ככה זה כסף.
כן. וואו, יעל, תקשיבי. קודם כל, את בן אדם מדהים, מרתק, מרתקת, מרתקת, מרתקת. הרבה יותר מרתקת מהטלפון שלי, אגב, שאני בכיף יכולה לשים אותו בצד ולהקשיב לך.
שכחנו מהטלפונים.
שכחתי, לא מעניין אותי אם חפשתי, אני יכולה להקשיב לך עוד שעות, זה היה מרתק. נראה לי שהצלחנו, את יודעת, באמת לגעת בלא מעט נושאים פה שיפילו הסימון. אם באמת אנשים שהקשיבו לנו היום, גם אם הם אמהות וגם אם לא, אז אם לא, אז כלפי עצמן, אם כן, אז כלפי הילדים
קודם
שלנו.
קודם כל אתן, סליחה, קודם בדיוק. כל אתן, ואז כאילו...
אנחנו הבנו את זה
מכירה
עכשיו.
מכירה את זה? זה קוראת לזה אפקט המסכה במטוס. יש סיבה שקודם מבקשים המבוגרים לשים נכון. מסכה, ואז לשים נכון. לילד שלהם מסכה.
נכון.
ומי שלא יודעת שהיא כנראה לא תעשה הרבה זמן, נכון. כבר בסדר, אבל...
כל זאת.
ככה אותו דבר אתן. תהיו נכון. קודם כל אתן בסדר נכון. וזמינות ורגועות, ואז תרגיעו את הילדים.
כן, אני חושבת שבהחלט הבהרנו את זה שהסטרס הזה שמגיע מאיתנו לילדים שלנו צריך להיפסק.
אני יכולה להגיד עוד משהו אחד כואב?
בטח.
אני חושבת שזה יחתום להם כזה את ההנאה לפעולה. אני חושבת שבבתים שתצפתי עליהם, ילד שהוא הרבה ב... זה כואב ממש אבל, בסדר?
תשמעי, אנחנו בתקופה של שנה של קורונה, אוקיי, כבר הכל אוקיי. כואב.
במינה הקורונה אני מביאה הכל, אבל יש משהו משותף לתצפיות שלי.
כן.
ילדים שבהם ה... יש בעיה שם של משחוק רציני, הילדים בפורטנייט, בלא יודעת מה, כבד, או במדיות החברתיות, זה ילדים שיש להם חסך. בדרך כלל.
כן.
אני אומרת את זה 90%, אם mm-hmm. לא יותר. חסך, הם לא מקבלים משהו מהחברה, ובדרך כלל מהבית, עד גיל 14 אפשר לשייך את זה עוד לבית.
Mm-hmm.
וצריך לעשות פה בדק בית, הרבה פעמים אני מוצאת, תראי מה אני מוצאת בבתים האלה, שההורים עצמם, אני חייבת להיות זמיעה כחות, אני חייבת להיכנס לקבוצות, זאת העבודה שלי, שאני מראיינת אותם בסלון, זה התשובות שאני שומעת. אני חייבת, מה אתה חושבת שאם הייתה לי ברירה, אני שם את זה בצד, כמו שאמרת, בעלך, אני צריך אייטמים, 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 אני צריך להיות זמין. אז נוח להם וכואב להם שהילד מעסיק את עצמו במדיה החברתית ובזה. זה, הילדים שם, כי הם חושבים שהם מקבלים שם קשב. זה נותן אשליה, אני לא אשקר, זה, כמו שיש את האשליה של שחטה, זה נותן אשליה של אושר.
יש להם שם עולם, כאילו ששם הם אולי יותר... רלוונטיים או...
כן, הם מקבלים שם את השייכות וזה, והרבה פעמים זה בגלל שהם לא מקבלים את זה מספיק בבית, זה כואב לשמוע.
נכון.
אבל נוצר פה איזשהו ביצה ותרנגולת, האם אני לא מס... האם אני, אם את יודעת, חייבת להיות זמינה בעבודה, ובגלל זה הילד בפורטנייט או הילד בפורטנייט...
או הפוך.
הדעתי זה לא ביצה ותרנגולת.
אני חושבת שזה לא, ואני חושבת שגם אם כן זה לא משנה, תמיד אפשר לעשות משהו. תמיד. אפשר להחליט שהחל מהיום.
גם לא לעשות דרסטי, אלו, אלו, אל תשלחי אותם עכשיו לרוץ לחבות לילד את המחשב. בנות, בנות, אני אמרתי, מסכה על עצמכן, ואז על הילדים, לא לגעת בילדים.
אפשר להחליט מהיום שאני עם הילדים שלי אחר הצהריים, כמו שאמרת, או מחבה נוטיפיקציות, או שמה את זה בצד, לא יודעת, משהו שיעבוד לי, שכשאני איתם, אני איתם. וזה כבר יניע, אני חושבת,
כוח ההבנה ולא כוח הרצון. אל תשימו את הטלפון בקופסה כמו אחרון הנרקומנים שמחביל עצמו את הסיגריות, אפילו שזה עובד, זה אומר שאתם פועלות מכוח הרצון, אני לא רוצה את זה. אני רוצה כוח הבנה.
אוקיי.
ותחזירו את הפודקאסט, מההתחלה, ותשמעו את זה עוד פעם, ואז כוח ההבנה, בדיוק. גם אני מקשיבה לעצמי לפעמים כמה פעמים.
כן, כי עכשיו נופלים לי הסימונים, את יודעת, אני באמת רוצה להקל את זה, צריך להבין את זה.
צריך להבין את זה.
אבל חשוב, 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 אולי הפרקים אחד הכי חשובים.
כי הדבר הראשון שהורים עושים אחרי שהם שומעים פודקאסט או הרצאה, זה רצים לעשות שינויים על הילדים.
קודם כל עלינו, זה בטוח. טוב, אני בטוח יעשה את זה כבר היום. תשמעי, מרתק, אנחנו גם נשים לינקים לאתר שלך וכו'.
כן, באתר יש הכל מסודר.
בדיוק, יש עוד הרצאות, עוד מידע, ונראה לי שאנשים ירצו עוד ועוד ועוד ועוד, אני בטוח הולכת לקרוא עכשיו עוד דברים שלך.
באהבה. אני אשתדל לשפר אותו בזמן הקרוב, פשוט...
אין לך זמן.
אני מזמינה לעצמי עדיין, אז שאני אתפנה.
אין לך זמן. אבל באמת תודה רבה.
באהבה גדולה.
שקידש זמן, אגב, לבוא לפה ולהסביר. ואני בטוחה שנעשה איזשהו שינוי. כל מי שישמע אותך, כל מי ששומע...
אבל הוא שינוי קטן.
את עושה שינויים, בדיוק.
אבל הוא שינוי קטן.
מדהים. תודה רבה לך.
באהבה.
ותודה לכם שהקשבתם לעוד פרק בפודקאסט שלי, נשים מדברות. אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי בדף הפייסבוק שלי והאינסטגרם, רפואה טבעית בעולם החדש, באתר החדש שלי שכמובן שמתי אליו לינק, ולקורס החדש הדיגיטלי שלי שעלה ממש אתמול על טיפול טבעי ביתי לילדים בכל מחלות החורף הנפוצות, שהוא מאסט לכולנו בכל חורף, אבל בייחוד בחורף של השנה עם הקורונה. אם יש שאלות על הקורס, אתם מוזמנות לפנות אליי בפרטי, וכמובן שניפגש בפרק הבא.